תרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, יעזוב רשע דרכו וישאב במחשבותיו, וישוב אל השם וירחמהו, ואל אלוהינו, כי ירבה לסלוח. פסוקים שאנחנו רגילים בהם בכל תענית ציבור, דורשת הגמרא ומלמדת אותנו, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, הכוונה היא לעשרת ימי תשובה, שבהם הקדוש ברוך הוא קרוב לכל אחד ואחד מאיתנו. פירוש הדבר, נאמר בגמרא, בראש השנה בקטע השני, אמר רב שמואל, בריבה משמי דרב, מניין לגזר דין של ציבור שאינו נחתם. זאת אומרת, בורא עולם לא גוזר גזרות רעות על ציבור. אומרת הגמרא, אינו נחתם? איך אפשר להגיד דבר כזה? והכתיב, נחתם עוונך לפניי. הקדוש ברוך הוא זוכר את העבירות וגוזר גזרות, אלא אף על גב שנחתם נקרא. זאת אומרת, בורא עולם יכול לגזור גזרה רעה על הציבור ולשנות את זה. ולשנות את זה. שנאמר, כהשם אלוהינו בכל קוראינו אליו. שואלת הגמרא, מצד שני כתוב, דרשו השם בהימצאו. דרשו השם בהימצאו, זאת אומרת, לא תמיד הוא נמצא. לפעמים כן, לפעמים לא. הסתירה בין הפסוקים. פסוק אחד אומר, כהשם אלוהינו בכל קוראינו אליו, תמיד אנחנו קוראים והוא עונה, קוראים והוא שומע, ופעם כתוב, דרשו השם בהימצאו, הוא לא תמיד נמצא. עונה הגמרא תלוי, אתם ביחיד, אך בציבור. בציבור, תמיד הקדוש ברוך הוא שומע. אם הציבור יודע לדבר עם הקדוש ברוך הוא ביחד, הוא משנה את הגזרות. הופך אותם לברכה. ביחיד, לפעמים השם נמצא, לפעמים לא. שואלת הגמרא, ביחיד אימת, מתי הקדוש ברוך הוא נמצא קרוב לכל אחד ואחד? אמר רבא ברבוע, אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. זאת אומרת, הסטטוס של כל אחד וכל אחת מאיתנו ב10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, יש לנו כוח של ציבור. כוח של ציבור. מה שציבור יכול לעשות כל השנה, אנחנו, כל אחד מאיתנו, יכול לעשות 10 ימי תשובה. כך נאמר בגמרא. זה דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. על הגמרא הזאת, מסביר לנו הגר"א, שעשרת ימי תשובה, יש להם כוח לכל השנה כולה. כל דבר טוב שאנחנו עושים בעשרת ימי תשובה, משפיע על כל השנה. ההסבר הוא, אישה בהיריון, מי עומד לפנינו? אישה. אבל היא יודעת עוד מעט, יש פה תהליך של הריון ופתאום יהיה פה משהו חדש. וכולם יגידו מה? מזל טוב. נכון? אבל מה עושה האישה בהריון? היא הולכת לעשות אולטרסאונד, לבדוק את הסוכר, לבדוק את הלחץ דם, לבדוק את הכל וכל זה. למה? כדי שהתינוק, כשהוא ייבלד, הוא יהיה בריא, הוא יהיה חזק, השמחה תהיה גדולה. השמחה תהיה גדולה. ולמעשה, מבחינת האימא, כבר בתחילת ההיריון, היא יודעת שיש במציאות שלה דבר שעוד מעט יתגלה לכל העולם כולו. וזה בעצם מה? הלידה. כך, אותו דבר. אנחנו חיים בעולם שהשנה היא 365 ימים. זה המעגל של השנה. וזאת שנה עם רוטין. עוד הפעם, עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה. לנו, עם ישראל, יש כוח להכניס לתוך הרוטין, לתוך החזרה של עוד שנה, התחדשות, שתלווה אותנו כל השנה. אנחנו חיים בסיסטם של כל העולם, של קיץ, חורף, יום ולילה, זרע וקציר לא ישבוטו, הכל נונסטופ, נונסטופ, רוטינה, עוד, עוד ועוד, אנחנו יכולים להכניס בזה חידוש, שכל יום יהיה בו התלהבות, יהיה בו חידוש. במה זה תלוי? בהיריון שלנו. ההיריון שלנו מתחיל בראש השנה. והלידה החדשה שלנו נגמרת מתי? ביום כיפור. אז מה שאנחנו עושים בצורה טובה בעשרת ימי תשובה, זה הולך להשפיע על כל השנה כולה. וכך נראה כמה שורות בדברי הגר"א. כותב לנו הגר"א, בקטע השלישי, על הפסוק, ויאמר אלוהים יהי מאורות ברקיע השמיים, להבדיל בין היום ובין הלילה, שמש, ירח, הכוכבים, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. אומר הגר"א, בקטע הרביעי, לימים הוא גם כן ממשלת הירח, קידוש החודש, לשנים ממשלת השמש, שהרי אנחנו מונים שנת חמה. ולכן, דילגתי על השורה, עד השורה האחרונה, המעשים הנאותים, הנפעלים בימים אלו, חשובים ככל השנה. הדברים הטובים שאנחנו עושים עשרת ימי תשובה, ישפיעו על כל השנה. וכותב הגר"א למה? בקטע החמישי. שנת החמה יתרה על שנת הלבנה 10 ימים. ודאי, שנת החמה היא קצרה יותר משנת שנת הלבנה היא קצרה יותר משנת החמה, לפחות ב10 ימים, אם זה 11 וקצת, אבל ודאי 10 ימים מלאים. ואילו הן 10 ימים שבין ראש השנה ליום כיפור? ימי עיבור. ימי עיבור, זאת אומרת ההיריון שלנו, שאנחנו עומדים להיוולד לשנה חדשה עם הרבה מרץ, עם הרבה אנרגיה, עם הרבה התחדשות. איפה תהליך ההיריון הזה נמצא? איך הוא ישפיע על הלידה שלנו? מתי זה יהיה? בעשרת ימי תשובה. ואחרי דברי ההקדמה האלו, אנחנו צריכים עכשיו להבין מה כל כך מיוחד בעשרת ימי תשובה. למה דווקא הימים האלה הם בעצם יקבעו איך תיראה כל השנה שלנו? אז כדי לענות על זה, נפתח במספר שאלות. נאמר בקטע השישי, בגמרא בראש השנה, אמר רבי אבאו, למה תוקים בשופר של איל? אמר הקדוש ברוך הוא, תיקו לפניי בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם. ומעלה אני עליכם, כאילו עקדתם עצמכם לפניי. זאת אומרת, תקיעת השופר בעצם מזכירה לבורא עולם את עקדת יצחק, וזה גורם שכאילו כל אחד מאיתנו היה למזבח. ושאלתנו הראשונה היא, למה השופר? הרי מה היה במקום יצחק על המזבח? איל. והנה איל נאחז בסבך בקרנם, ויעלהו לעולה תחת יצחק בנו. איך אברהם תפס את האיל? כי הקרניים, הנה איל נאחז בסבך בקרנם. הוא נתקע בתוך הסבך, אז אברהם יכל לתפוס אותו. אז העיקר זה מה? האיל. אז היה ראוי שבראש השנה נאכל בשר של האיל. כי זה יזכיר את עקדת יצחק. הרבה יותר ממה? מהשופר. השופר זה דבר צדדי. העיקר זה היה האיל. כמו שבפסח אוכלים מצה, נאכל בראש השנה בשר של האיל. להזכיר את עקדת יצחק. השאלתנו הראשונה היא, מדוע דווקא השופר יש לו את הכוח להזכיר את העקדה, ולא רק להזכיר את העקדה, אלא כאילו אנחנו היינו על המזבח. למה דווקא השופר? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה. בימי הסליחות, אנחנו מוצאים בכל לילה, אצל חלק מהמנהגים, סליחה אחת שעוסקת בעקדת יצחק. סליחה אחת שעוסקת בעקדת יצחק. ובין הסליחות נאמר כך בקטע השביעי. הצלתו מיור כסדים את אברהם אבינו, גיננתו בעמק הסידים, שהוא הלך להציל את לוט, World War One, השם שמר עליו, וידתו שכרך הרבה מאוד, הבטחת לו שכר גדול, ויתקתו רוב עושר וכבוד, נתת לו עושר וכבוד, זעק אברהם וישיב, מה תיתן לי? מה אתה נותן לי הקדוש ברוך הוא? כבשים, עזים, שורש וענף אין לי. אני רוצה המשך. חיילתו בראיית מחזה, התגלית אליו בברית בין הבתרים, בשרתו לא יירשך זה, עכשיו שימו לב הקו המסומן, תן ביקורים למאה חננתו. תן ביקורים למאחנתו. אברהם הביא ביקורים לקדוש ברוך הוא, באיזה גיל? 100. מה קרה בגיל 100? בגיל 100 נולד יצחק. מתי אברהם אבינו עקד את יצחק? באיזה גיל? וכמה היה יצחק? 37. אז אם אברהם הביא ביקורים את יצחק לקדוש ברוך הוא, מתי הוא מביא את הביקורים? באיזה גיל? 137. השאלתנו השנייה היא, מה הכוונה בדברי הסליחה שאברהם מביא תן ביקורים לקדוש ברוך הוא בגיל 100? הרי בגיל 100 אברהם לא הביא שום דבר לקדוש ברוך הוא. שום דבר. בגיל 137. מה הכוונה? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית. ביום כיפור, הותר לשאול, מהי התפילה הכי חשובה? מה אתם חושבים? מהי התפילה הכי חשובה ביום כיפור? אלה יגידו כל נדרי, אלה יגידו נעילה, אלה יגידו מוסף. התפילה הכי הכי חשובה ביום הכיפורים, וזו התפילה ששם כדאי לבקש הכל, הכל הכל, זה תפילת המנחה. ותראו מה אומרים חז"ל. נאמר בקטע השמיני, גדולה תפילת מנחה ביום הכיפורים יותר משאר כל ימים. שתפילת מנחה יצחק תיקן אותה. ובשעה שנעקד יצחק על גבי המזבח, יום הכיפורים, בין הארבעים הייתה. לפיכך ראוי לקרות במנחה פרשת העקדה. אף על פי שכבר אמרה שחרית, כדי להזכיר זכותו של יצחק. והגמרא אומרת במסכת ברכות בקטע התשיעי, ואמר רבי חלבו, אמר אבונה, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה. שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה. מול נביא הבעל, שנאמר, ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא. ויאמר, ענני השם ענני, ענני שתרד אש מן השמיים, ענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם. אז התפילה החשובה בכל יום היא מנחה, והמנחה של יום כיפור היא התפילה של כל השנה. שאלתנו השלישית והאחרונה, אם כך, אז מדוע ביום כיפור במנחה אין אשרי, אין הובא לציון, מדלגים על אבינו מלכנו, מי שמגיע קצת באיחור אחרי הברק של מוסף הוא באמצע קריאת התורה, מי שמגיע אחרי 7 דקות הוא כבר בבטן של הלוויתן של ההפטרה, מי שמגיע אחרי 20 דקות כבר באמצע 18. אם זאת התפילה, מי הולך להיות שליח ציבור במנחה? מה, אתה שולח אותי להיות שליח ציבור? תהיה אתה, אני רוצה מוסף, נעילה, שחרית, זה, בוא יש מה להתפלל? אז אם תפילת המנחה היא עד תפילה של יום הכיפורים, מדוע התפילה כאילו נראית ככה הכי פשוטה? אין אשרי, אין הובא לציון. מדלגים אבינו מלכנו, פעמים אומרים להשליח ציבור מהר מהר, כי צריכים עוד להגיע לנעילה, ברכת כהנים לפני השקיעה. וכל שנה יודעים הרי שיצטרכו לעשות מהר. נו, אפשר להתחיל תפילת מנחה 10 דקות קודם? 15 דקות קודם? לא, אותו שעה. ויהיה איך? מהר, מהר, מהר. מהר, 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 מהר. וזה יגיד טוב, זה יגיד זה לא טוב. כך נראה תפילת מנחה. אם זה התפילה של השנה, מה ההסבר לכך? אלה מה שאלות. עוד הפעם, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מדוע דווקא השופר מעורר זכות עקדת יצחק וגורם שכאילו כל אחד מאיתנו היה למזבח? היה ראוי שמה שיעורר את העקדה יהיה העיל שהוא היה במקום יצחק ולא השופר, שזה דבר צדדי. שאלה שנייה, איזה ביקורים הביא אברהם לקדוש ברוך הוא בגיל 100? את יצחק הוא עקד בגיל 137 של אברהם, לא בגיל 100. ושאלה שלישית, אם תפילת המנחה של יום הכיפורים היא התפילה של השנה, למה היא נראית תפילה הכי שכאילו בולעים אותה, נבלעת בין כל התפילות האחרות? היה ראוי שהתפילה הזאת יהיה לה חשיבות מיוחדת. איך אומרים פה באמריקה? Are you ready? כך אומרים, תראו, עולם הבא בעולם הזה. פילי פליים. ונפתח את הדברים בצורה הבאה. אנחנו מסתכלים בקטע העשירית שלפנינו, למטה וגם למעלה בצד שמאל, כל הפסוקים של העקדה. שמסתכלים טוב, ויש שם קווים כחולים, אפשר לראות את זה מהר, 10 פעמים בפסוקי העקדה, נאמר, בני, בנך בנו, כך נאה את בנך, ויאמר אברהם אל יצחק בנו, כדי להראות איזה קשר קרוב היה בין אברהם ויצחק. קשר מאוד מאוד קרוב, אב ובן. אבל פתאום, שאברהם רואה את המקום מרחוק, איך נאמר בקטע 11, וירא את המקום מרחוק, מה ראה? ראה ענן קשור בהר. אמר, דומה שאותו מקום אמר לי הקדוש ברוך הוא להקריב לי שם. אמר לי יצחק, בני, רואה אתה מה שאני רואה? אמר לו, אין. אמר לי, שני נעריו רואים אתם מה שאני רואה? אמרו לו, לב. אמר, רואיל וחמור אינו רואה, ואתם אינכם רואים. שבו לכם פה עם החמור. ואז, מה אומר אברהם? ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה, ונשוב עליכם. רואים בקטע עשירי למטה בצד ימין, שורה האחרונה, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשוב עליכם. אומר יצחק, אבא, מה קרה? אף פעם לא קראת לי נער. מה נער? נער זה בחור צעיר. אברהם כבר בגיל 37. מה זה נער? אומר אברהם ליצחק, עוד מעט אני אסביר לך. בואו קצת נתרחק מישמעאל והנערים, שבו לכם פה, אני אסביר לך. בני היקר, מהיום שאני הכרתי את הקדוש ברוך הוא, אני מלמד את כל העולם, שכל מה שיש לנו, זה ממנו. ולא רק שזה ממנו, אנחנו לא יכולים לתת לקדוש ברוך הוא כלום. אנחנו יכולים להחזיר לו, כי זה שלו. והראיתי את זה בכל הזמנים. במיוחד אחרי ה-World War One, ארבעת המלכים את החמישה, שבא אליי מלך סדום ואומר לי, תן לי הנפש והרכוש, קח לך. מה אמרתי לו? סליחה, אתה לא נותן לי כלום. מי נותן לי? הקדוש ברוך הוא. אני ממך לא לוקח מחוט ועד סרוך נען. שום דבר. כלום. שלא תגיד, אני ישרתי את אברהם. ואז חזרתי הביתה. והקדוש ברוך הוא אומר לי, בקטע ה-12, אחר הדברים האלה, היה דבר השם אל אברהם המחזה לאמור, אל תראה אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. אמרתי, בורא עולם, מה שכרך הרבה מאוד? מה אתה נותן לי? אנוכי הולך ערירי, בן משק ביתי דבסק תלעזר, כבשים עזים, תן לי בן, ואני אסביר לך הקדוש ברוך הוא, יש לך דקה. עד היום, הראיתי לכל העולם, שכל מה שיש לנו, כל מה שיש לי, הכל שלך. אתה נותן. אני רוצה לקחת את זה לעוד דרגה. תן לי בן, אתה יודע בשביל מה? שאני אלמד את העולם, גם הבן, גם הילד, גם התינוק הוא שלך. ומתי שאתה תרצה, אני אחזיר לך אותו בחזרה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר, יהיה לך בן. לא יירשך זה שריצה ממך וירשך. נולד יצחק. מהרגע שנולד יצחק, יודע אברהם שיבוא יום, והקדוש ברוך הוא ידפוק בדלת, ויגיד לאברהם, אתה זוכר מה אמרת? עכשיו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ועלהו לעולה. ואברהם הולך. והוא רואה את המקום מרחוק. וזה לא פשוט. זה לא פשוט הדרך לשם. לא פשוט בכלל, למה? תראו לרגע בקטע 14, מעבר לעמוד. ביום השלישי, וכי מאחר שהדרך קרובה, למה נתעכב 3 ימים? כיוון שראה השטן שלא קיבלו ממנו, אברהם ויצחק, והלך ונעשה לפניהם נער גדול. מיד ירד אברהם לתוך המים. הגיעו עד בירכיו המים. אמר לנערה, בואו אחריי, זה בסדר. ירדו אחריו. כיוון שהגיעו עד חצי הנער, הגיע המים עד הצוואר. באותה שעה תלה אברהם עיניו לשמיים. אמר לפניו, ריבונו של עולם, בחרתני, הורדתני, נגלית לי, ואמרת לי, אני יחיד ואתה יחיד. על ידך יוודא שמי בעולמי. ועלה יצחק בנך לפניי לעולה. ולא עיכבתי. והרי אני עוסק בציוויך, אני הולך עכשיו לעקוד אותו. ועכשיו באו מים עד נפש, אם אני או יצחק בני תובע, מי יקיים מאמרך? על מי יתייחד שמך? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, על ידך יתייחד שמי בעולם. אתה תראה, מיד גר הקדוש ברוך הוא את המים, ואברהם אבינו עבר. זאת אומרת, מה קרה פה לאברהם אבינו? מיני קריאת ים סוף. הים נבקע, והוא הולך לאיפה? להר המוריה. לנו, מעשה אבות סימה לבנים, גם כן אותו דבר. הים מקדימה, מצרים מאחורה, מה עושים פה? הקדוש ברוך הוא קורא את הים, ומשום אנחנו הולכים לאיפה? להר סיני. ואברהם מגיע, והוא אומר ליצחק, אתה לא חייב לבוא, אתה לא הבטחת לקדוש ברוך הוא שום דבר. הוא דיבר איתי, אבל אם תבוא איתי, אני אשמח. אומר יצחק, אבא, תן לי יד, והלכו שניים יחדיו. ואז מה קורה? בקטע ה-15, ויעקוד את יצחק בנו, בשעה שביקש אברהם לעקוד יצחק בנו, אמר אבא, בחור אני, וחוששני שמה הזדעזע גופי מפחד של הסכין, ואצער אותך, ושמה תיפסל השחיטה, ולא תעלה לך לקורבן, אלא תקשור אותי יפה יפה, מיד, ויעקוד את יצחק. זאת אומרת, יצחק אומר לאברהם, אבא, אם אני על המזבח, לנו יש אינסטינקט, אם מישהו בא, פתאום עושה לנו ככה, מה אנחנו עושים? ישר סוגרים את העיניים, נכון? סכין אני יזוז, אז השחיטה תהיה פסולה. תקשור אותי חזק, שאני לא יכול לזוז. ואברהם הולך לשחוט, ובשנייה האחרונה, פתאום בום, ויאמר מלאך השם, אל תשלח ידך אל הנער. מה זה נער? אומר אברהם ליצחק, אתה יודע מה זה נער? אם הייתי מרגיש שאתה הבן, הייתי גם מרגיש שאני נותן אותך לקדוש ברוך הוא. אתה הבן שלי, ואני נותן אותך. אבל נער, זה לא שלי. שיש בגד מלוכלך, מה עושים איתו? מנערים אותו. תהיות נער. זוכרים את חנה? מבטיחה שהבן שיוולד גומרת להניק אותו בגיל שנתיים, היא מעלה אותו למשכן בשילו, והיא מביאה את שמואל, מה היא אומרת? אל הנער הזה, התפללתי, מה נער הוא בן שנתיים? זוכרים את משה בתיבה? בתיבה? מרים אומרת, הקדוש ברוך הוא, זה ילד שלך. אני החזרתי את אמא לאבא, ואבא לאמא, וכל הדור חזר, וקם דור חדש, ועכשיו נולד לי אח, ופרו רוצה להפוך את המים עליו, זה הבן שלך. ובת פרו פותחת את התיבה, והתינוק הוא בן 3 חודשים, ותראה והנה נער בוכה. הוא לא נער. נער, פירוש הדבר, זה לא שלי. ואם המלאך היה אומר לאברהם, אל תשלח ידך אל בנך, אברהם היה שוחט. הוא היה חושב שזה עוד איזה שטיק של מי? של השטן. לעצור אותו. כי בשביל השטן, זה עכשיו המלחמה לחיים ולמוות. אם אברהם עומד בניסיון הזה, השטן גמר. אם לא היום, מחר. יגיע הזמן והוא נגמר. ואברהם מצליח. כי המלאך אומר לו, אל תשלח את חי לנער, הוא יודע זה מי השם. כי פעם ראשונה, המילה נער נאמרת רק עכשיו. אז איך פתאום מישהו יודע את זה? ודאי זה מי השם. זאת אומרת, מה קרה פה? מה קרה פה בעקדה? בעקדה הזאת קורה דבר מדהים. אברהם אבינו יודע, מהרגע שנולד יצחק, שיבוא יום, והקדוש ברוך הוא ידפוק בדלת. מאותו רגע שיצחק נולד, אברהם אבינו מכוון את הכוחות שלו, ממקד, פוקוסינג, את כל הכוחות, שיגיע הזמן להחזיר, הראש שלו לא יתבלבל, כן, זה טוב, זה לא טוב, אפשר, אנסה אחרת, כלום. לכן, ממתי אברהם נותן ביקורים לקדוש ברוך הוא? לא שיצחק בגיל 37, מהרגע שהוא נולד, כי כבר אז אברהם מכין את עצמו, שיגיע הזמן הזה, הוא רוצה להיות ממוקד, פוקוסינג, מכוון, בלי שום דבר מסביב. והוא מצליח. תן לכם עוד דוגמה, רק כדי להבין את זה. דוד המלך, נאמר, בקטע ה-18, והיא כאשר ישב דוד בביתו, ויאמר דוד אל נתן הנביא, הנה אנוכי יושב בבית הרזים, וארון ברית השם תחת יריות, ויאמר נתן אל דוד, כל אשר בלבבך עשה, כי האלוהים עמך. אתה רוצה, דוד רוצה בבית המקדש, אומר לו, נתן הנביא, תעשה, הקדוש ברוך הוא איתך. ודוד המלך, חודשים, אוסף את כל הכסף, מוצא את מקום בית המקדש. מחר ב-10 בבוקר יש קורנר סטון, חנוכת, הנחת אבן פינה לבית המקדש. מה קורה למחרת? ואי, בלילה, היו. ואי, דבר אלוהים אל נתן לאמור. לך ואמרת אל דוד עבדי, כה אמר השם, לא אתה תבנה לי הבית לשבת. וואו, כל כך הרבה, כל כך קשה עבד דוד, וב-12 בלילה אומרים לו מחר ב-10 בבוקר, אתה לא בונה את בית המקדש. איך דוד מרגיש? בקטע ה-19. והישמחו העם על התנדבם, כי בלב שלם התנדבו להשם. וגם דוד המלך שמח, שמחה גדולה. ומה הוא אומר? כולם יודעים את זה בעל פה, כל בוקר. ויברך דוד את השם לנה כל הקהל. ויאמר דוד, ברוך אתה השם אלוקי ישראל, אבינו, מעולם ועד עולם לך השם הגדולה והגבורה, והתפארת והנצח וההוד, כי כל השמים ובארץ וכו' וכו'. פסוק י' ד', וכי מי אני? ומה עמי? כי נעצור כוח להתנדב כזאת. כי ממך הכל, ומידך נתנו לך. הקדוש ברוך הוא, אתה לא עובד אצלי, אני עובד אצלך. אתה לא רוצה שאני אבנה? אני לא אבנה. אז מישהו אחר יבנה. אין בעיה. זאת אומרת, מבין דוד המלך, כל מה שיש לי זה לא שלי. זה שלך הקדוש ברוך הוא. אני רק יכול להחזיר לך. אני לא יכול לתת לך כלום. אני לא מאבד כלום דבר, כי הכל שלך. תן לו משלו. תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. כך אומרת המשנה למעלה בקטע 20, על הפסוק הזה. רבי אלעזר, איש ברטוטה אומר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. וחמד דוד הוא אומר, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. אני רק מחזיר לך. ואז, שאברהם עומד בניסיון הזה, הוא רוצה להוריד את זה, שזה יישאר פה בעולם, שזה יעבור ב-DNA לכל העם שיצא מאברהם ויצחק. אולי אני יוציא קצת דם, איך נאמר בקטע ה-16, אל תשלח אתך אל הנער לשחוט. אמר לו, אם כן לחינם באתי, אעשה בו חבלה. מעט דם, אמר לו, אל תעש לו מאומה. אל תעש לו מאומה. אבל מה תשים על המזבח? את העיל. תשחוט את העיל. כל מה שיהיה ברם, בעיל, כאילו היה ביצחק. אבל לדורות, מה אני רוצה מעם ישראל? דבר אחד. שופר. זה יזכיר לי את העקדה. זה יביא אותי להרגיש שכל אחד על המזבח. מה מיוחד בשופר? שהבעל קורא, אומר לתוקע לתקוע. מה המילה הראשונה שהוא אומר לו? מה לעשות? תקיע. מה פירוש המילה תקיע? מה זה תקיע? מה? אתם יודעים מה זה תקיעה בעברית? To stuck. אתה נוסע על ההייווי, יש חפלה טייר. וואו. מה אתה עושה עכשיו? טריפל איי? ספר טייר? מישהו יעזור לך? לא, אתה לא רואה אף אחד, אתה לא מכיר אף אחד ממטר. לא רואים כלום. איך אני יוצא מזה? תקיעה פירוש הדבר שאדם עוצר. אומר, רגע, מה אני עושה עכשיו? על מה אני מסתכל? מה חשוב לי? היתקע שופר בעיר והעם לא יחרד. שופר גורם לחרדה. קרה לכם פעם ששמעתם את השופר והיה לכם חרדה? לי עוד לא קרה. אני שומע את השופר, זה זמן רציני, אבל לא קרה לי שהתחלתי פתאום ככה לזוז כמו לולב. אז מה זה? חרדה בלשון הקודש. זה לא רק שק. חרדה זה פוקוסינג. האישה השונמית, מכירים אותה? היה לה צימר. בשביל מי? אלישע הנביא. כל פעם שאלישע היה מגיע אליה הביתה, הוא היה בצימר. היה שם שולחן, מיטה, מנורה. ואז, יום אחד הוא מגיע ערב ראש השנה. נאמר בקטע 22. ויהי היום, ויבוא אל קנה, ויסר אל העלייה, וישכב שם. ויאמר אל גחזי נערו, קרא לשונמית הזאת, ויקרא לה ותעמוד לפניו. ויאמר לו, אמור נא אליה, הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת. מה לעשות לך? היש לדבר לך אל המלך, או אל שר הצבא, ותומר בתוך עמי, אנוכי יושבת. מה אומר לה אלישע? כל פעם שאנחנו באים אלייך לצימר, את לא עושה שום דבר. רק דואגת לנו. מה להביא עכשיו? אוכל? לסדר את החשמל? את המזגן? את כל הזמן רק דואגת. מה זה חרדת עלינו? חרדה זה פוקוסינג. כל פעם את רק איתנו. עכשיו זה ראש השנה. את רוצה שנבקש בשבילך משהו מהמלך? היא אומרת, בתוך עמי אנוכי יושבת. תודה, הכל בסדר. אומר גחזי לאלישע, אתה לא רואה שהבית מסודר לגמרי? אלה ילדים, ירחם השם. תתפלל שיהיה לה. נולד בן. הבן הזה נולד, והוא גדל, והלך לעזור לאבא. הוא לא הרגיש טוב. ואבא שלח אותו הביתה, ומה קרה לו? הוא מת. ומי יחיה אותו עוד הפעם? אלישע. איך קוראים הילד הזה? אתם יודעים? חבקוק. זה הנביא חבקוק. כי אמא חיבקה אותו פעמיים. פעם ראשונה שהוא נולד אחרי הרבה 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 שנים של הקרות, ופעם שנייה שאלישע החיה אותו מחדש. ואותו חבקוק הנביא אומר, כל התורה כולה, יש לה יסוד אחד, וצדיק באמונתו יחיה. עם האמונה. שהכל ממך הקדוש ברוך הוא. ורק אתה. לתקוע בשופר בראש השנה, פירוש הדבר, אחרי כל הפרקטיס של אלול, כמו שכתוב בהלכה, כדי שנלמד להיות פוקוסינג, ממוקדים במה צריך לעשות. מה הכוונה? אתה רוצה ללכת לג'ים? לך לג'ים. תהנה מהג'ים. אתה רוצה ללכת לרוץ? תרוץ. אתה רוצה ללכת למסעדה? תאכל טוב ותהנה. אתה רוצה ללכת לעבודה? תעבוד. אבל כשאתה בא לבית כנסת, כשאתה בא למצווה, גם שמה, אותו דבר, תהיה פוקוס לגמרי. אתה והקדוש ברוך הוא. אתה והוא. זה. עשרת ימי תשובה. עשרת ימי תשובה, זה, באים ללמד אותנו, תעשה בחיים מה שאתה רוצה. אבל כל דבר שאנחנו עושים, שנעשה אותו, מרוכזים, ממוקדים, במה שעושים עכשיו. אז נוכל ליהנות מהכל. ליהנות מהעבודה. וליהנות מהמנוחה, וליהנות מהטיול, וליהנות מהאוכל, וליהנות מהילדים, וליהנות מהתפילה ומהכל. זה עשרת ימי תשובה. זה השופר. תקיעה. כמה שאנחנו יותר פוקוסינג, השטן תקוע, סטאק. הוא לא יכול לעשות שום דבר. הוא לא יכול לקטרג. זה המעלה של השופר. לכן, תראו כמה זה נפלא. כמה זה נפלא שמתפללים כל בוקר שחרית, למה לא? קמים בבוקר, שותים כוס קפה, או כוס תה אפשר, עם סוכר, בלי סוכר, כל אחד איך שהוא רוצה. באים לבית כנסת, מתפללים. באים הביתה בלילה, מתפללים ערבית, למה לא? חזרנו אחרי הצהריים, נחנו קצת, אכלנו, הולכים להתפלל מערבית. אבל בורא עולם, מנחה? אני עובד בוול סטריט. כל רגע שם הצבעים משתנים, ירוק, שחור, אדום, אדום, שחור, עולה, יורד. ריבונו של עולם, אני פה... רגע, סליחה, מה קרה? מי נותן לך את הכל? מי דואג שיהיה לך הכל? הקדוש ברוך הוא, תראה לו שאתה לא שוכח אותו. אז באמצע היום, אני עוצר. יש מניין? מצוין. אין מניין, אני עומד בצד. מתפלל מנחה. מנחה באמצע היום בעצם מראה לנו שאנחנו גם בזמן העבודה, גם בזמן שעסוקים ממה שאנחנו רוצים, אין בעיה. אבל לא שוכחים, תמיד גם להיות מרוכזים במי? במי שנותן לנו את הכל. מי זה? אתה הקדוש ברוך הוא. לכן גדולה תפילת המנחה. כל השנה. וודאי וודאי ביום הכיפורים. ולכן זה בכוונה. בלי אשרי. בלי ובא לציון. ומדלגים על אבינו מלכנו. מתי במנחה? בשלוש מתחילים? בארבע? אני אגיע 10 דקות קודם. אני אגיע ערב שעקוד. אני אראה ביום הגדול הזה. כן. אני הבנתי מה העבודה שלי. איך מתחילים עשרת ימי תשובה? בשופר. זה תחילת ההיריון שלנו. להיות ממוקדים. והלידה שלנו מוצא יום הכיפורים. לך אכול בשמחה לחמך, שתה בלב טוב יניך, כבר עצה אלוקים את מעשיך. כמה שעשרה ימים הראשונים, עשרה ימים האלה, אנחנו לומדים להיות מרוכזים בכל דבר שאנחנו עושים, בוודאי ובוודאי בעבודת השם, זה משפיע ונותן את הברכה כל השנה. לכן תראו כמה נפלא, נאמר, בקבלת התורה, בקטע 23, והיא ביום השלישי, ביות הבוקר, והיא קולות וברקים, וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד, והיחרד כל העם אשר במחנה, ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה, והתעצבו בתחתית ההר, והר סיני ישן כולו מפני אשר ירד עליו השם באש, והיה לשנו כאש אין הכבשן, ואז מה קורה? והיא קול השופר, הולך וחזק מאוד. משה ידבר, ואלוהים ינינו בכל. למה בורא עולם מתגלה לנו בשופר? בקבלת התורה. כי הוא רוצה ללמד אותנו. קבלת התורה, פירוש הדבר, זה לא רק שאני לומד את התורה, מה לעשות ומה לא, אלא זה מלמד אותי איך לחיות ממוקד, עם פוקוסינג, במה שאני עושה. ולכן, כמה זה נפלא, נאמר בקטע 24, אתה נגלית עליהם בענן כבודיך בראש השנה במוסף, לדבר עמם מן השמיים משמעתם קוליך, נגלית עליהם בערפלי תואר, גם כל העולם כולו חל מפניך, בריאות בראשית חרדו ממך, כולם פחדו, והשורה האחרונה, בקולות וברקים עליהם נגלית, ובקול שופר עליהם הופעת. מה ההבדל בין נגלית להופעת, אתם יודעים? נגלית, היה לי שעון, הוא הלך לאיבוד. אני לא יודע איפה הוא, אבל אני יודע זה בבית. כשאני מוצא אותו, זה נגלה. הוא היה, רק לא ראיתי אותו. הופעה זה דבר חדש. כשתינוק בוכה באמצע הלילה, ומי ירוץ אליו, עם האבא, הוא בא להגיד, אני פה. אני פה. אל תשכחו, אני רוצה משהו עכשיו. נכון? אבל אמא מתפלל לתשעה חודשים בהיריון, שהתינוק ייוולד, מה? היא תשמע אותו בוכה. אם הוא בוכה, זאת אומרת הוא בריא, זאת אומרת הוא חי, זאת אומרת הוא נושם. זה נקרא הופעה. השופר מאפשר לנו להיוולד מחדש. בקולות וברקים עליהם נגלית. ובקול שופר עליהם הופעת. זה לידה חדשה. ולכן איך נאמר לפני תקיעת שופר בקטע 25? אשרי העם יודעי תרועה. השם באור פניך יהלכון. מי שמבין את הסוד של השופר, זוכה לאור פנים מיוחד. תשאלו כל בעל תוקע. כשהוא תוקע בשופר, הוא לא חושב על כלום, חוץ מעל התקיעה. כי אם הראש שלו מתחיל לחשוב על דברים אחרים, התקיעה לא תצא תקיעה. והשברים לא יצאו שברים. גם אתם, קחו שופר, תתחילו לתקוע, תקיעה שברים, ותחשבו על משהו. פתאום זה יתבלבל לכם. זה יתבלבל. כי השופר, כל המהות שלו, זה שאנחנו נבין, נעשה מה שאנחנו רוצים בחיים. אומר הקדוש ברוך הוא, מה שאתם רוצים. אני אעזור לכם בכל. אבל שנדע להיות מרוכזים, נדע להיות, לכן דווקא השופר, דווקא השופר, זה המפתח של כל הברכה. ולכן דווקא תפילת המנחה, שהיא נראית כזאת, היא תפילה שמחביאים אותה, אומרים אותה מהר, בכוונה. כי בכל מצב, אני עוצר באמצע היום. או בצהריים, או אחר הצהריים, אני לא שוכח מי נותן לי את הכל. זה אתה הקדוש ברוך הוא. ורק על ידך. אז אנחנו מגיעים לעשרת ימי תשובה, ויש לכל אחד מאיתנו כוח של ציבור. השם נותן כוח לכל אחד מאיתנו כציבור. אז אם אנחנו בימים האלה, ולכן כל השופר של אלול בא לתת לנו פרקטיקה ולהכין אותנו, להיות ממוקדים, מפוקסים, ממה שאנחנו עושים, לעשות זה הכי טוב. אם עושים את זה כך, אז כל השנה כולה היא שנה של ברכה, של התחדשות. אנחנו חיים בשנה, שנה זה to repeat, ושיננתם עוד הפעם. אבל אנחנו יכולים לתוך השנה להכניס חידוש, חודש. כי אנחנו מונים הרי ללבנה, והלבנה כל הזמן מה? מתחדשת. אז אנחנו יכולים, כמו הריון, זה חידוש במציאות הקיימת. האישה קיימת, אבל יש בזה חידוש שעוד מעט יתגלה לעולם. כך אנחנו יכולים אותו דבר להכניס חידוש לשנה שלקראתה אנחנו הולכים, שזה לא עוד שנה עברה, שזה לא עוד שנה מגיעה, אלא זה יום חדש, זה חודש חדש, זה פעולה חדשה. נראה את הדברים בצורה הזאת, ונבין, זה המעלה של השופר. אז בשעה ששומעים את השופר, הקטן כל יום, ואת השופר של התורה הגדול, בראש השנה, פירוש הדבר, לבקש מבורא עולם, ביום הראשון של ההיריון שלנו, שבאמת נשתדל להיות יותר ממוקדים. תפילה, אז זה תפילה. ארוחה, זה ארוחה. ברכה, זה ברכה. שחיים בצורה כזאת 10 ימים. ולכן כתוב שבעשרת ימי תשובה מקפידים על דברים שלא מקפידים כל השנה. כי פה נמצא ההיריון שלנו. והלידה היא ביום הכיפורים. לך אכול בשמחה לחמך. איך מסיימים את יום הכיפורים? בכל בתי הכנסיות, מה עושים? תוקעים תקיעה גדולה בשופר. הנה, נולדנו מחדש. יש פה לידה חדשה. נראה את הדברים האלה בצורה הזאת, ובדרך הזאת, אז ודאי שימי ההיריון שלנו, עשרת ימי תשובה, יהיו כאלה שנזכה לשנה של ברכה, של שמחה, של סייעתא דשמיא, שבורא עולם ימלא את כל משאלות ליבנו לטובה.